שלום לתת אלוף במיל צבי שור.
שלום רב.
אז אנחנו נציג אותך לפני הגולשים שלנו. אתה ממייסדי אגף מחקר ופיתוח במשרד הביטחון וגם יועץ הכספי לרמטכ"ל, זה התפקיד האחרון שביצעת, וגם נשיא מגן מגן לעורף. כן. ואני רוצה לשאול אותך בעקבות התקפות הטילים האחרונות על ישראל, דיברו על כך שהלייזר, סליחה, דיברו על כך שכיפת ברזל לא ירתה את הטילים מאשקלון, מכיוון שהייתה בעיית קיול במערכת, ואני מבקש שתתייחס לעניין הזה, מכיוון שזה כבר פעם שנייה שמישהו נהרג מפגיעת טיל, ואני מבין שאתם בעמותת מגן לעורף, יש לכם מה להגיד על זה.
כן, אני אתייחס בקצרה לכיפת ברזל וגם לנושא הלייזר שאולי המאזינים לא בקיאים. קודם כל, כיפת ברזל, כפי שנאמר, זאת מערכת שרק פיתוחה נגמר ואולי אפילו לא לגמרי, ואפילו המשתמשים בה אומרים שהיא לא יכולה לתת הגנה הרמטית. כמובן שלמילה הרמטית זה אפשר לתת פירושים, הרמטית זה 95%, 60%, 50% וכו' וכו', אז זה ברור שהיא לא יכולה לתת הגנה מלאה, ולא חשוב אם קוראים לזה תקלה טכנית שאולי הייתה, בהחלט, או שפשוט חוסר יכולת להתמודד עם פריסה כזאת נרחבה של טילים. הלייזר לעומת זאת, שהוא מתקיף את האיום במהירות האור, עם קרן שיכולה להשמיד אותו מטווח של קילומטרים, הדגם המשוכלל שלו יגיע לעשרה קילומטר. אם אתה פורס את הלייזר סביב הרצועה, את הלייזר זה לא מעניין לאן הטיל הולך. בעוד שכיפת ברזל צריכה להיות סמוכה למטרה, הלייזר יכול להשמיד כל דבר שעולה מהרצועה, וחלק אפילו בתוך הרצועה, ולכן לא מעניין אותו לאן הטיל הולך, ולא צריך להעמיד לייזר על יד כל מטרה. זה הבדל עצום גם מבחינה כלכלית, ואני לא רוצה להמשיך ולומר שיריית לייזר אחת זה משהו בסביבות $2,000, ויריית כיפת ברזל, או השמדה עם כיפת ברזל, כי לפעמים צריך יותר מטיל אחד בכיפת ברזל להשמיד מטרה, יכול להגיע ללמעלה $100,000.
כן, אז רגע, צבי, אני רוצה לשאול אותך.
אפילו רק מהסיבה הזאת, יש גם הסיבה הטכנית, כפי שאמרתי, וגם הסיבה הכלכלית, חייבים לשלב את שתי המערכות כדי לתת הגנה אופטימלית ונכונה כלכלית לאזרחי ישראל.
כן, אז רגע, צבי, אני רוצה לחזור על דברים שאמרת, כי אני חושב שאמרת פה משהו חשוב. אמרת שבניגוד לכיפת ברזל, שצריך להציב אותה בעצם ליד כל עיר או כל מתקן אסטרטגי, ויש הרי מאות ערים כאלה ומתקנים אסטרטגיים, אתה אומר שמספיק מספר ספור של תותחי לייזר שיוצבו ממש על הגבול של הרצועה, אני לא יודע אם זה 5, 6, 8, 10 תותחי לייזר, ואתה אומר שמכיוון שהם יעמדו שם, כל חתיכת ברזל שתעוף בשמיים תושמד.
כל חתיכת ברזל שתעלה מהרצועה תושמד לפני שבכלל היא מתחילה לנוע לעבר המטרה.
אז בעצם אנחנו מדברים פה על חיסכון מאוד משמעותי.
בהחלט, החיסכון הוא גבוה מאוד גם כלכלית וגם בעבדות, מפני שלפעמים כיפת ברזל יכולה להשמיד איום שמגיע כשהוא קרוב מאוד למטרה, ואפילו חלקים ממנו ומהטיל של כיפת ברזל ייפלו על המטרה. ועוד שאם אתה משמיד את זה קרוב מאוד לרצועה או אפילו בתוך הרצועה, הסכנה הזאת פוחתת בהרבה כמובן.
כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מאוד יכול להיות שהעניין הוא אחר, מאוד יכול להיות שברור לכולם שמערכת הלייזר עדיפה עשרות מונים על כיפת ברזל, גם מהסיבות שהזכרת קודם, מסיבות של, שהדלק ללייזר לא מתקלה, אפשר לתת אלפים או עשרות אלפים או מאות אלפים של יריות בלי שיגמרו, בלי
שיגמר, כן. יש הספקת דלק סדירה, זה יכול לראות נונסטופ.
כן, אז, אבל בכל זאת יכול להיות שהשיקולים של המערכת הם אסטרטגיים, ואני אגיד לך במה מדובר. מאוד יכול להיות שאותם 1,000, 2,000, 5,000 מהנדסי רפאל שעוסקים בפיתוח של כיפת ברזל, מבחינת מדינת ישראל, משרד הביטחון, הם נכס אסטרטגי, ואז משרד הביטחון אומר, תשמעו, אנחנו לא יכולים לוותר על האנשים האלה, אם פתאום אנחנו נפסיק לייצר כיפת ברזל, ולא יכולים לפטר את האנשים האלה שילכו לחפש עבודה נחפש לנו לקנות מערכות לייזר מארצות הברית, כי מחר מחרותיים נצטרך את האנשים האלה, ואז מה נגיד, פיתרנו אותם, אז יכול להיות שיגידו, תשמעו, אז ייפלו, אז ימותו 30, ימותו 300 אנשים מהטילים, אבל מהנדסי רפאל, שיעסקו עכשיו בכיפת ברזל, זה לא משנה אם עוסקים בכיפת ברזל או בארמונות בוץ, אנחנו צריכים את האנשים האלה. מה דעתך על הטענה הזאת?
תראה, זו טענה מאוד חריפה כמובן. אני טוען שהיא טענה שבעצם לא צריכה להתקיים אם יתכננו נכון, כי כיפת ברזל מחולקת לשני חלקים, החלק של הפיתוח שהוא כמובן, בוא נגיד, הולך ומסתיים, תמיד יש שכלולים ותמיד יש דגם בית וכו' וכו', והחלק של הייצור, כך שזה שני סוגי אנשים. עכשיו אני יכול לומר לך שאני הייתי בארצות הברית ונפגשתי עם סגן נשיא חברת הנורטו גרומן שמייצרת את הלייזר, והוא היה מוכן להעביר את כל הידע ארצה כולל רפאל, ואפילו יחד איתם להגיע למצב של ייצור של המערכות האלה, שיש להם אישור להוציא את זה לארצות מה שהם קוראים ידידותיות, או שאיך אומרים, הם אויבים לאויביהם.
רגע, אני רוצה להבין, יש לך את זה בכתב? כי מה שאמרת עכשיו זה סקופ לא נורמלי, הם מוכנים?
אני שם את שתי הידיים על זה במפורש, ואני אפילו דיברתי עם אנשים במערכת, ודיברתי עם יושב ראש חברה, קונצרן מאוד גדול שיכול לעשות את זה, והתשובה שקיבלתי, בלי שמות, אבל אני אחראי לכל מילה, הייתה אחרי שבדקו, אמרו, זה יכול בהחלט להיות דבר מעניין, אבל אנחנו לא רוצים להסתבך עם מערכת הביטחון. זאת התשובה שקיבלתי.
ואתה אומר, אני חוזר על דבריך, אתה אומר בצורה הכי ברורה וחד משמעית, יצרנית הלייזר בארצות הברית אומרת שהיא מוכנה לשתף את כל הידע עם משרד הביטחון הישראלי, ולאפשר אפילו ייצור משותף של...
לייצר וגם לייצא ייצור משותף. הם אומרים, לא רק זה, הם מוכנים להעביר את הידע במלואו בסכום סמלי, ורק אם תיוצר למטרות או בשביל מערכת הביטחון, תיוצר מערכות או בשביל מערכת הביטחון או לייצור, אז כמובן זה יהיה עניין מסחרי, רויאלטיס, ולא חשוב. אבל את הידע הם מוכנים להעביר אפילו בתמורה מינימלית, כדי שבישראל אפשר יהיה לייצר את זה.
עכשיו, מבחינת מחירים, אני ראיתי לפני שנה, שנתיים או שלוש, שהם דיברו על כך שמערכת אחת תעלה משהו כמו 177 מיליון דולר, אבל, והיא תסופק תוך 18 חודש, אבל הם היו מעדיפים... רגע, רק שנייה. אבל הם היו מעדיפים למכור שלוש מערכות ב-300 מיליון, והיא תסופק...
הסכום שאמרת...
רק שנייה.
בעצם כולל את הפיתוח הסופי של המערכת, כי היום ישנו אב טיפוס שאיתו עשו את כל הניסויים שהצליחו ב-100% להפיל כל מה שאף באוויר, כולל מתחים וכולל אפילו בהפתעה. אז הם אומרים לעבור מהדגם הניסיוני לדגם המבצעי שנקרא סקייגארד, זה הסכום הראשוני שאמרת. אבל אחר כך כל מערכת תעלה 30-40 מיליון דולר, וככל שתזמין יותר מערכות, המחיר למערכת ירד. אז לכן ה-300 מיליון דולר בתוך 18 חודש, או בוא נגיד שנתיים, ליתר ביטחון, זה כבר כולל כמה מערכות מבצעיות.
כן,
זה כולל את הפיתוח הסופי, ומערכות מבצעים.
כן, באמת ראיתי שהם אמרו שהם מוכנים לתת בייצור המוני בין 30 ל-40 מיליון ליחידה, וזה תלוי בכמה יזמינו, והשאלה בעצם הגדולה היא, איך זה שמדינת ישראל לא קנתה, חכרה, הזכירה, מערכת אחת לבדיקה?
זאת שאלה טובה, כי המערכת פותחה יחד עם מדענים מרפואל, כולל עודד שאתה מכיר אותו.
דוקטור עמיחי.
יחד עם מפאת, שזה בעצם אגף המחקר והפיתוח והייצוא הביטחוני של מערכת הביטחון. הטילים והקטיושות והפגזים שנורו בחלקם נשלחו מישראל כדי לראות שזה מתאים למה שקורה באזור הזה. קיבלה את כל התשבוכות מהישראלים עד הרגע שנסוגו מלבנון והסכנה ירדה מקריית שמונה, ואז הוחלט שמפסיקים מהפיתוח, כי היו מי שהיו שאמרו שהטילים בכל מיני מקומות סביבנו יחלידו במחסנים. אתה זוכר שהיה ביטוי כזה?
כן, כן.
אז מסתבר שהם לא החלידו, ופתאום אנחנו עומדים מבחינתי כמעט ארום ועריה, כמעט ארום ועריה, ועוד שלפי אותו מכתב שאתה מדבר עליו, בראשון לינואר 2009 כבר היו צריכות להיות פה מערכות לייזר, שהיו מונעות את רוב רובם של הטילים שיוצאים מהרצועה, והיו יכולות למנוע גם בעתיד את חלקם הגדול של הטילים שיבואו מהחיזבאללה, וכו' וכו', כי זה בקרבה על הגבול, ואפשר היה גם לטפל בטילים שבאים יותר רחוק, אפשר לטפל בטילי שיוט שיכולים לבוא מהים, ואין תשובה לכיפת ברזל לטילים האלה, מה נמצא לאורך החוף אצלנו, וכולי וכולי וכולי, כך שיש בהחלט סימן שאלה גדול מאוד, למה לא נכנסו בארץ לנשק העתיד הזה, כדי להגן על האזרחים. יש ככה, מצד אחד יש כל מיני משמיצנים שמנסים להגיד שזה לא טוב ולכל מיני סיפורים, אבל אין לזה רגליים. אז יש מתוחכמים שאומרים נכון, לייזר זה נשק העתיד, אבל בוא נלך על לייזר מה שנקרא מצב מוצק, לא על לייזר כימי שהוא הלייזר רב עוצמה.
כן, אבל צריך אולי נשאיר את זה כי זה כבר מתארך. באמת אנחנו צריכים לדבר בפעם הבאה גם על לייזר מצב מוצק וגם על ה-ABL, על הלייזר המוטס, וגם אולי אם אתה מכיר את מה שקורה בלייזר החלל, אבל בוא נשאיר את זה לפעם הבאה, כי באמת זה כבר נושאים חשובים.
100%.
צבי שור, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו מאחלים לכם הצלחה.
100%.